prima di chat. תודה רבה, ילדה, תודה רבה. שלום, שלום לכם, שלום.
שלום, שלום.
שלום,
צורן.
שלום, צורן.
שלום, צורן.
שלום,
שלום.
שלום.
שלום, צורן.
שלום, צורן.
נהדר, נהדר להיות פה היום בעוד מעגל, תודה רבה. לאט לאט צורן נכנס, לאט לאט. בסדר?
תודה.
אנחנו נבקש להיות סובלניים. בזמן הזה שסורן נכנס ומתמקם פה בפנים, רק בבקשה תזכרו שיש עוד ישויות שמעוניינות להגיע ולעזור ולתת ולהעניק, אז תוודאו שאתם נוגעים במקומות מקובצים. סורן הוא לא הישות היחידה פה, בכלל בכלל לא. סך הכל מגיע הנה כאפשר לומר שליח של ישויות רבות 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 מספור, שמעוניינות להיות יותר נוכחות בחיים שלכם, במציאות הפיזית שאתם נמצאים בה. כולנו מעוניינים ומעוניינות לבוא ולתרום כמה שנוכל בתקופה הזאת שאתם כאן נמצאים, בגלגול המעניין הזה שאתם בחרתם להיות בו, גלגול שיש בו הרבה מאוד מכשולים והרבה מאוד התמודדויות, אך אין ספק שהוא מהווה קפיצת מדרגה. וסורן יודע שרבים ורבות מכם כבר מרגישים ומזהים את זה, שהיכולת שלכם ליצור תנועה התפתחותית בגלגול הנוכחי ולעבור טרנספורמציות מאוד איכותיות ומאוד גדולות בזמן קצר, זה פשוט מדהים ומפואר, אפשר לומר. סורן יודע שרבים מתחילים לחוות את זה יותר ויותר, ורבים אשר קשובים למידע הזה שאנחנו מדברים אותו, ומידע קבוע, אפשר לומר, והרגיל שתמיד היה, אבל אנחנו, חשוב לנו להזכיר לכם אותו בכל התקופה הזאת, בגלל שאתם ביקשתם כמובן שאנחנו נהיה נוכחים בגלגול הזה, ונוכל לבוא ולהעניק לכם את האפשרות להיזכר במידע, להזכיר לכם את המידע ביומיום בחיים האלו, בזמן הנכון וברגע הנכון, וזה מה שאנחנו עושים פה. עומדים במחויבות שלנו, עומדים בהבטחה שלנו, שהכל יהיה זמין והכל יהיה ברור וידוע, והמטרה שלנו פה זה באמת לבוא ולהנגיש לכם את כל הדברים הללו בצורה הברורה והנכונה ביותר, וכמובן שכל אחד בזמנו שלו ומתי שירגיש לנכון יפנה לדברים ויבדוק אותם וילמד אותם, ואם מרגיש שלא, אז לא צריך, יש הרבה דרכים ללכת בעולם הזה, הרבה קולות שנותנים ונותנות מידע נכון וחם ואוהב ורגיש ומדויק. אין צורך להתעלות בסורן ולא במידע הספציפי הזה, כל אחד ואחת יכולים ויכולות לנוע לפי חווייתן האישית, פנימה והחוצה. הדינמיקה היא מאוד משמעותית, לאלוהים יש פרצופים רבים, וחשוב באמת להתעניין ולהכיר אותם לפי הצורך האינטואטיבי, אין פה שום דבר שנוגד שום דבר אחר, אז אנחנו, חשוב לנו שאתם תזכרו את זה, וחשוב לנו שתהיו פתוחים לכל האפשרויות, בעיקר בתקופה כזאת שבאמת דורשת ממכם דינמיות ובדיקה עצמית ושאלת שאלות. אנחנו אוהבים את זה שאתם שואלים שאלות, אנחנו אוהבים את זה שאתם בודקים פעם נוספת את הכל בצורה יסודית מאוד וחוקרים האם הדבר נכון אליכם עכשיו כמו שהוא היה נכון אליכם בעבר. זה מאוד מאוד משמעותי לגלות את הדברים מחדש שוב ושוב, אם מגיע שלב שבו אתם מרגישים עייפים ומרגישים שאתם לא יכולים ללכת בדרך אחת, אז אין שום בעיה לעצור, תמיד אפשר להניח את הכל בצד וליהנות מהימים כמו שהם עוברים גם כך בקצב מהיר, וליהנות כמה שאתם יכולים באופן עצמאי בתוך הדרך, ואם תרצו לחזור, תמיד אנחנו נהיה פה בשבילכם, תמיד תוכלו להצטרף, אין פה שום דבר שמחזיק אתכם בשום צורה, חשוב לנו להזכיר לכם את זה, חשוב לנו לומר לכם את זה, אנחנו מאוד מעריכים את הדרך שאתם עושים, ומאוד מעריכים את היכולת שלכם להתמודד עם הדברים, ולקפוץ קפיצות משמעותיות, אנחנו רואים אנשים יותר ויותר מסורים לרגע, יותר ויותר מדויקים בחייהם, יותר ויותר מבינים את ההשלכות של מעשים לא נכונים, ויותר ויותר מבינים עד כמה עושה להם טוב לעבור יום ללא חוויה של אשמה, מתוך פעולה לא נכונה כזאת או אחרת, יותר ויותר מבינים עד כמה משמעותי לעבור תהליכים רגשיים מלאים, מפתחים את זה בתוך עצמם, מפסיקים לפחד מדברים שבעבר פחדו, וזה משפיע בצורה מדהימה ומהממת על החיים שלכם. אנחנו רואים את ההתפתחות שנוצרת, שככל שאתם מצליחים לעבור את התהליכים הרגשיים האלו, אתם פתוחי ידיים לעוד ועוד מתנות. אל תיכנו, התקופה המהירה הזאת, הרטט המהיר, הקצב המהיר של הדברים יכול לבלבל, כי גם אדם אשר לא עושה שום דבר בחייו, הימים יעברו מהר, הוא יכול לבוא ולהסתכל ולומר, רגע, היום התחיל, היום הסתיים ולא עשיתי דבר, זה חבל. מה שחשוב פה זה באמת לעשות משהו, לעשות שינוי, לוודא שיום יום אתם משתפרים, יום יום עושים כאן תהליך רגשי מסוים, לא בורחים מהחיים יותר מדי, כי באמת מי שעכשיו יהיה עם הטלפון שלו יום שלם, היום יעבור במהירות סי גם כך או גם כך, וזה יכול לעבוד בזבוז של הדבר הגדול ביותר, שהוא הגלגול שלכם בתוך הגוף האנושי, עד כמה שהגלגול הזה הזוי, ועד כמה שהחוויה היא לא הגיונית ומצחיקה ואומללה וכל הסיפור הזה, אין דבר קדוש יותר מהחיים האלו. אנחנו מאושרים בכך שבחרתם להיות אמיצים כל כך, לעבור את התקופה המאתגרת הזאת, ואתם מצליחים עם זה יפה, המשיכו בזה, יהיו מדויקים, יהיו החלטיים, הבינו מה המקום שמולו אתם מתמודדים, ועשו מעשים ונצלו את היומיום, את הסדנה הנהדרת הזאת שחתמתם ונכנסתם אליה, כמה שתוכלו, כמה שאפשר, ותדעו לכם, כל תהליך שאתם עושים ומצליחים לפתור בתוך מהלך כזה או אחר, אם זה רגשי או השתנותי, את השינוי אתם לוקחים איתכם, מפה והלאה לנצח נצחים, אם זה לגלגול נוסף, שבו אתם תחוו שיפור בהמון המון דברים, וכמובן גם אל עבר האינסוף, שאתם, המידע שאתם מלקטים פה, הניקיון הרגשי שאתם יוצרים בתוככם, ממשיך איתכם הלאה לנצח. זה נהדר לראות את זה, זה מרגש אותנו לראות את ההשתנות, בסורה אני יודע שיש רבים ורבות שמבינים ומבינות היטב על מה הסורה מדבר, תודה לכם על כך, מאוד מאוד מאוד. אנחנו באנו הנה לדבר על ציפייה היום, מעגל משמעותי מבחינתנו, מאוד, כי אנחנו הולכים לעבור על, כמו שסורן אמר, הוא לא אמר יותר מדי, אבל אמר בעבר, על מעגלי הציפייה הללו, כל אחד ומעגלו שלו, שכרגע הוא מתמודד איתו, וכולכם עדיין מתמודדים עם ציפיות, אפשר לומר שאנחנו לא רואים עדיין אנשים שסיימו את התהליך הרגשי אל מול הציפיות שלהם, מעטים כבר נמצאים במקום כזה, כי כל אחד מכם יכול פתאום לגלות להפתעתו שציפייה עדיין קיימת, קיימת מההורים, הרי הגיוני שההורים יהיו הורים, קיימת מהבני זוג, הרי הגיוני שבני זוג יעבו נוכחות כזאת או אחרת, כמו שחשבתם שאמורים בני זוג להוות, זה קיים אל מול ילדים, כי הרי ברור שהילדים צריכים לאהוב את הוריהם, ושיהיה להם חשוב איך ההורים שלהם מרגישים, זה קיים כמובן אצל חברים, כי חברות המשמעות ההגיונית הישנה יותר בחברות, היא שחברים חשוב להם מאחרים, ורואים אתכם כחברים שלהם, ולכן צריכים להתנהג בהתאם, מתוך הציפייה שלכם שם, לעמוד בציפיות שלכם, וזה ממשיך הלאה לכל מיני מקומות נוספים, כמו החברה שסביבכם, ההתנהלות החברתית, הממשלה שלכם, הממשלות באופן כללי, אשר אמורות לפעול בצורה כזאת או אחרת, אתם מצפים מהם שיפעלו בצורה כזאת או אחרת, עדיין גם חושבים שזה לטובתכם הציפייה הזאת, שהיא משנה משהו, וכמו שסורן מקווה שהבנתם בעבר מתוך תחומים אחרים, ואתם תוכלו להשליך אותם גם על תחומים רחבים יותר, שציפייה לא עוזרת לשום דבר אף פעם. היא רק יוצרת אנטגוניזם, ככה אומרים, היא יוצרת התנגדויות, היא יוצרת מאבקים באופן קבוע בכל מקום, לא משנה לאן תחליטו ללכת עם הציפייה שלכם בידיים, אתם בעיקר בקצב המהיר של הקיום כמו שהוא נראה עכשיו, לאן שתלכו מהר מאוד תגלו שאתם נמצאים במאבק. אלוהים כל כך מדויקת בתקופה הזאת שהיא מנסה לתת לכם מאוד איפה הציפיות שלכם עדיין נמצאות. וכן, הרבה פעמים עולה פה השאלה, האם זה בכלל הגיוני אשר בן אדם יחיה ללא ציפייה? האם בן אדם אשר לא מצפה מאף אחד לשום דבר נמצא פה באינטראקציה בריאה אל מול הסביבה? אז דבר ראשון, אנחנו נחקור את זה ונשאל את השאלות האלו עוד פעם אם צריך. האם באמת בן אדם שלא מצפה מהסביבה נמצא באינטראקציה נכונה? כי אתם עדיין בטוחים ששינויים רלוונטיים לסביבה שלכם כן יכולים להגיע מהציפייה שלכם מהסביבה להשתנות. כי אם אתם מצפים או מצפים ממכם, אתם תיקחו בחשבון שמצפים ממכם משהו ואתם תשתנו. מעטי מעטים ירגישו ציפייה כמשהו שמקדם, ומעטי מעטים בתקופה הזאת באמת ירגישו את הציפייה כמשהו רלוונטי להתקדמות בתהליך שהם נמצאים בו. הרבה יותר מתקבל בסופו של דבר זאת הבנה של הסביבה או של האחר לגבי המקום שבו הוא נמצא, ומתוך זה גם המילים המדויקות שמגיעות לאחר אובדן הציפייה. זאת אומרת, כאשר, וזה מאוד חשוב לסורן לבוא ולומר לכם, כאשר אתם תרפו מהציפייה שלכם שקיימת בתוככם כלפי ההורים שלכם להיות הורים, תתאבלו על כל מה שצריך להתאבל, כי כל ציפייה תומנת בתוכה אבל מסוים. כל ציפייה היא מטמון רגשי, ואל תשכחו שאתם באתם הנה להיפטר מרגשות, ולכן הרבה פעמים אתם תציבו את עצמכם ואלוהים תציב אתכם בסיטואציות שמראות לכם איפה הציפייה נמצאת. לכן זה לא מפתיע שאתם בחרתם הורים, למי שיש לו בעיה עם הנושא הזה של ההורות וציפייה גלגולית מכך שהורים צריכים להיות הורים מדויקים, רואים, נוכחים וכו', כל מיני דברים שכאלו. לא סתם יסתסים אלוהים את הגבר ואת האישה בתוך סיטואציה הורית של ילד והורים אשר לא מספקים את הדעת בנוכחות שלהם, בהקשבה שלהם, ברגישות שלהם, כי פה צריכה להתחיל להיות מתוך החלטה מודעת, וזה תלוי אך ורק בכם ובהחלטה שלכם לעשות עבודה על זה, ואם זה מפריע לכם, כמובן אנחנו ממליצים לכם לעשות את העבודה הנדרשת, לעצור ולבדוק מה קורה פה, למה אני כל כך סובל וסובלת מכך שההורים שלי לא נוכחים, זה פוגע בי, זה עצוב לי, אני מרגיש ומרגישה לא נראה ולא נראית, הם לא באמת נמצאים כהורים, אני יתום, אני יתומה, דיברנו על הדברים האלו, על הנושא הזה של לזכות ולבחור ביתמות מהרבה בחינות, ואז מגיע האבל. מי שרוצה להיפרד בציפייה בתחום מסוים בחייו, יהיה חייב להתאבל, תהיה או יהיה, יהיו חייבים להתאבל את האבל שתומן, שתמום פה בפנים, בתוך הנטייה שלכם לציפייה מהאחר. וכך אחרי האבל הזה, אתם תגיעו למסקנה, בסופו של דבר, שההורים שלכם הם פשוט בני אדם, והם נמצאים במצוקה תמיד יותר גדולה ממכם, כי הרטט של הורים הוא תמיד נמוך יותר מאשר הרטט של הילדים. וכאשר ילד מזהה את הדבר הזה ומבין שאין מה לצפות והתאבל מספיק את האבל שלו, פתאום כבר לא יהיה לו שום ציפייה שההורה יראה אותו. לכן הוא ירח ומעניק, והרבה פעמים באותו רגע, כאשר ההורה לא ירגיש מאוים מכך שמצפים ממנו להיות משהו שהוא לא יכול להיות, לפתע הוא ייפתח. פתאום יהיה רגיש יותר, נוכח יותר, ולכן זה יהיה מפתיע ונהדר, ובעיקר מעניין לראות שאתם לא נזקקים לדבר, והנה הוא מופיע. וכך זה יתקיים בתוך מערכת זוגית באותה מידה. כאשר גבר או אישה מצפים מהבני או בבת זוג או הבן זוג שלהם להיות נוכחים בזוגיות בצורה נכונה, בהתנהלות יומיומית בבית, בהתנהלות יומיומית אל מול הילדים, הציפייה הזאת שאתם נמצאים בה, למענה הגעתם הנה, וזה משהו שחשוב לסורן להגיד, בגלל שרבים ורבות שואלים את השאלה הזאת, רגע, למה בחרתי להיות בזוגיות כזאת? הרי הייתי יכול ויכולה למצוא זוגיות הרבה יותר מדויקת בשבילי, מה זה מבחינתכם מדויקת? אשר יש סינכרון התנהלותי נכון אחד בין השני, אחד בין השנייה, או כל אחד בעניינו שלו, ואתם נמצאים במגע משותף מאוזן, שכל אחד עושה את עבודתו בצורה מאוד, ישנם זוגות כאלה, נהדר, זה אומר שכבר עשו תהליך רגשי אל מול ציפייה במקום אחר, אבל באמת מי שנמצא ומוצא את עצמו, במקום של התאכזבות קבועה בתוך הזוגיות, והרגשה שוב שחוזרת שלא רואים אתכם מספיק, ומטילים עליכם את כל האחריות, והציפייה כואבת ומקשה, ואתם רוצים שיהיה כבר שינוי בתוך הזוגיות, ושתהיה פה התנהלות מדויקת סוף סוף מהצד השני, על מנת שאתם תוכלו לנוח אפילו, או להירגע אפילו, או להיות במקום שם, אתם צריכים לבדוק היטב, האם יש פה ציפייה, האם יש פה כאב שהציפייה מזכירה שם בפנים, האם אני יכול ויכולה לעצור רגע ולזהות את הכאב שנמצא שם בפנים, שאומר אוי לא, אני תמיד אהיה עייף ותמיד אהיה עמוס, ואני לא יראו אותי ולא יבינו אותי, עליכם להבין, כאשר אתם מבטרים מהציפייה שלכם מבני הזוג, אתם לא רק מבטרים על הזמן של עצמכם, ולא רק מבטרים על כך שיהיה לכם חופש פה ושם, כאשר אתם מתחילים את הקשר הזוגי האינטנסיבי, בשלב מסוים, כל אחד בתהליכו שלו, לא רק שתצטרכו לוותר על עצמכם שם בפנים, אובדן הציפייה הטוב והאיכותי ביותר הוא בכך, וזה רבים הגברים שיצטרכו להגיע לזה, הוא בכך שאתם תגיעו למסקנה, וגם נשים, זה נכון להגיד גם על גברים וגם נשים, שאתם תגיעו למסקנה שלא רק שאתם צריכים לוותר על עצמכם, אתם תצטרכו לוותר על כך, שמי שנמצא בזוגיות איתכם, יראה בכלל אתכם פועלים בצורה מדויקת. יבין שאתם עושים את הדבר כמו שאתם עושים, ותצטרכו לוותר על הרעיון שמישהו בכלל יראה ויקבל וייתן איזשהו סוג של אישור וחיזוק על כך שאתם אנשים נהדרים אשר שמו את האגו בצד ומתמסרים לחלוטין לחיים ולא מצפים בכלל שהוא או היא עשו את עבודתם, זה ויתור מוחלט. וכאן עולה כאן השאלה באופן מיידי, אבל מה אם לבוא ולשים גבולות? מה אם לבוא ולהגיד משהו? מה אם לבוא וכן לסמן את הנקודה הזאת? אין שום ספק שחשוב לדבר. אנחנו לא אומרים לכם לשתוק. אנחנו אומרים לכם לעבוד על המטען הרגשי, ולאחר מכן לבוא ולהגיד את מה שצריך להאמר. אתם תהיו מופתעים לגלות, שהרבה פעמים לאחר הבאה של מטען רגשי, לדוגמה בתוך קשר זוגי, אשר אתם מבטרים פה על ציפייה להיראות אפילו, אתם פתאום תגלו שהפידבק החיצוני יבוא בדיוק ללא, בצורה נכונה וטובה אליכם ללא מילים, ואם לא, אתם כבר גם כן תהיו רגועים יותר, ותוכלו לבוא ולהגיד מילה או שתיים, אבל לא מתוך ציפייה שיבינו אתכם, או לא מתוך הציפייה שיהיה כאן שינוי, כי אתם תהיו שלמים עם זה. וזה מה שחשוב לזכור פה בכל הסיפור הזה. המהלך של ויתור הציפייה הוא למען עצמכם, הוא למען כך שהמחשבות יירגעו, והטרדות יוכלו להיעלם לכם מהראש, שאתם תוכלו לחיות בשקט, בקיים, כי תמיד אמרנו לכם, מסגרת קיימת עליכם להגיע, לפני שאתם נפרדים ממנה, יוצאים ממנה לפוטנציאל הגבוה ביותר והאיכותי ביותר שאתם יכולים לחוות בתוך המסגרת. אז אם יש מקום שיש בו ציפייה, קודם כל ותרו על הציפייה, זה לא אומר שאתם תתקעו בתוך כלא, ממש לא, הפוך מזה, ממש הפוך מזה, כי אדם שנמצא ללא ציפייה, ולא מפחד מכל הדברים שנמצאים בפנים ויוצרים את הציפייה, כי מה הוא סך הפחדים אם נסתכל על זוגיות, שגורמים שוב ושוב לציפייה, כאשר אישה מתבוננת על גבר ורוצה שינוי, היא רוצה להיראות, היא רוצה שיאהבו אותה, היא רוצה להרגיש שמבינים אותה, והיא בעצם נמצאת כאן במצוקה מאוד מאוד גדולה שלא רואים אותה, וכאב מאוד גדול על כך שלא רואים אותה, והיא נמנעת מהכאב את זה על ידי ציפייה חוזרת, היא נמנעת מהכאב, מהו הכאב שממנו היא נמנעת? זה לא רק בכך שלא רואים אותה, זה כאב שמגיע הרבה מעבר לזה, זה שלא רואים אותה, לא סופרים אותה, ולאחר מכן גם אפשר לזרוק אותה לתוך הלבדות פעם נוספת, האבל הזה של הכאב, של הפגיעות והנטישה, כל הדבר הזה כלול שם בפנים ילדים. אובדן ציפייה זה תהליך מאוד מאוד ממוקד כלפי רגשות שקשורים גם במקרה של זוגיות לאובדן הזוגיות עצמה, ולכן כאשר מישהו מחליט לעשות תהליך על הציפייה עצמו, הוא חייב לכלול בפנים את האפשרות שהקשר לא יצליח. וכאשר מישהו או מישהי כבר לא מפחדים מאפשרות שקשר לא יצליח, הם יכולים לבוא ולהיות נוכחים בתוך הקשר ברוגע מאוד גדול. וההחלטה לעבוד על הציפייה ולנקות את הציפייה מתוככם, תביא אתכם באופן אוטומטי גם לרוגע בתוך הפרידה. וזה מאוד מאוד חשוב לנו להזכיר, כי לפעמים יש פה מחשבות רבות שצצות בתוך תהליך הציפייה, ומחשבה שאולי אם אני אפסיק לצפות אני אהיה ממש ניתן להתעסקות, אני אהיה כמו על הנידף ברוח או כל מיני דברים שכאלו. לא ולא ולא, אתם תזהו שוב ושוב שאובדן הציפייה יחזק אתכם בהחלטות, יכין אתכם לפרידה, יעביר אתכם תהליך רגשי אל מול הפרידה, ואתם תגיעו מתוך אובדן הציפייה גם לשלווה מאוד גדולה בלבדות גם כן. זה יביא אתכם עוד פעם לתוך הניצחון של הלבדות בצורה יותר עוצמתית ויותר רגועה ויותר שלמה, יאפשר שינוי נעים והרמוני במערכת יחסים עצמה, ולאחר מכן גם מתוך זה יכול לעלות את החיבור ביניכם, והכל מגיע מתוך חוסר פחד שלם ומאוזן. אובדן ציפייה מתוך החלטה מביאה, בסופו של דבר ההחלטה הזאת תביא לניקיון מלא מרגש. אז זה לדוגמה בתוך זוגים, בסורה מקווה שאתם תשאלו שאלות על נושא מעגל הזוגיות הזה, שמעגל הציפייה בתוך זוגיות הוא מאוד מאוד משמעותי, וכאן נוכל לחדד את הדבר יותר ויותר. אותו דבר אל מול ילדים. הציפייה שלכם שילדים יהיו כך וכך וכך, היא בעייתית, וסורן מקווה שרובכם כבר מבינים את זה. אתם לא אמורים לצפות מהילדים שלכם שום דבר. אתם רק צריכים לצפות מעצמכם להיות הורים טובים. הציפייה העצמית שלכם, אם משהו מדויק ברוב המקרים, הבקשה שלכם להיות טובים כלפי הסביבה, ההחלטה להיות טובים בתוך הזוגיות, כלפי הילדים, בתוך העבודה, היא ציפייה שלא צריכה לבוא מתוך החלטה להראות את עצמכם כטובים. זה לא הכוונה לזכות באישורים על כך שאתם טובים, לזכות בעוד כסף או בכל מיני דברים שכאלו, או לזכות באהבה, כי זאת לא ציפייה, זאת ציפייה לא מדויקת. בוא נגיד, זאת המילה ציפייה כמו שאתם שומעים אותה נאמרת, אבל כאשר אתם מוותרים על כך, על הסיכוי להגיע לאנשהו, על הסיכוי לקבל אהבה, ובוחרים להעניק בצורה תאורה את עצמכם קדימה, ומאפשרים לאנרגיה לעבור מתוככם החוצה לעבר מקום שאתם בחרתם להעניק בו ולוותר שם על ציפייה, אתם זוכים בחוויה נעימה של נתינה. וסורן אמר את זה מתחילת הדרך של המעגלים. מקור עושר ראשוני משמעותי מאוד הוא האפשרות שלכם להיות לא עסוקים בעצמכם, אלא לבחור בנתינה החד צדדית. וככל שנשמה מתפתחת, נשמה מבינה בתוך הגלגול הפיזי שהנתינה עצמה והאהבה החד צדדית היא האהבה התאורה היחידה. אתם לא אמורים לצפות להיות נאהבים. אתם אמורים לקבל את העובדה שאתם לא נאהבים בתוך התהליך של הזוגיות, של מגע עם אחרים, של הורות כלפי ילדים, של ילדיות אל מול הורים, או כל מקום אחר, ופשוט לזכור למה אנחנו מעניקים, למה אנחנו נותנים, כי זה עושה לנו טוב. למה סורן פה נמצא? למה יש עוד ישויות שנמצאות אצלכם ואיתכם ומנסות להתקרב? כי זה עושה לנו טוב. זאתי אהבה חד צדדית, האהבה היחידה, אשר לא מצפה לשום דבר בכלל בכלל בכלל, אלא בוחרת לתת מתוך מה שעושה לכם טוב. ואין בה נתינת יתר, כי מה שעושה לי טוב זה לתת בכמות ובצורה מסוימת. אתם לא תראו את סורן לעולם נותן נתינת יתר, הוא פשוט נמצא בתוך אנרגיית הנתינה הנעימה לו, וממשיך להיות במקום הזה בכל פינה, מוצא את האיזון הנתינתי בשביל להמשיך להרגיש בטוב. ושם, במקום הזה, סורן מקווה שאתם תזכרו את זה עוד פעם ועוד פעם, אהבה חצדדית היא בסיס לאהבה. וכאשר יש עוד ועוד אנשים שפועלים כך, נוצר חיבור הרמוני בין עוד ועוד אנשים. אז אין לכם מה לצפות שהילדים שלכם יאהבו אתכם. הפוך מכך, ככל שההורים מצפים שהילדים יאהבו אותם יותר ויותר, כך ההורים לא מצליחים בעצם להיות מדויקים, הם נפגעים יותר, הם נבהלים יותר, הם מפחדים על הילדים עצמם ומודאגים הרבה יותר, כשסורן כבר אמר את זה בעבר, הדאגה שלכם על הילדים היא הדבר כנראה, וכל הורה שדואג לילדיו, הוא בעצם דואג על רגשותיו שלו, כאשר יקרה משהו רע לילד, הוא לא דואג באמת לילד, הוא עסוק בעצמו, זה אומר שהוא לא נמצא בנתינה החצדדית הזאת, שהציפייה כאשר היא נעלמת היא מאפשרת את זה, לכן הציפייה מילדים בכל תחום, בכל מקום שאתם נמצאים בו היא תמיד תהיה לא נכונה. אתם אמורים לוותר על הציפייה. ולפעמים בשביל זה אתם חייבים לבוא ולקבל את האפשרות שהילד שלכם כן בעייתי, וכן הולך לסבול, וכן הולך להיות לחיות חיים קשים, וכן הולך להיות תלמיד לא טוב, ולא הולך להציע החוויה הרגשית הזאת שאתם מנסים להימנע ממנה. והציפייה מחזיקה אתכם עם הפעולה הלא מדויקת שם חייבת להתנקות בשביל שאתם תגיעו למצב שאתם אומרים וואלה, כמו שאתם אוהבים להגיד, החיים האלו קצרים, הילדים האלו נולדו, אני יכול ויכולה ליהנות מכל רגע איתם, או שאני יכולה ויכול לצפות לאהבה, לדאוג דאגה ולהעביר את היום בהתנגשות, שגם כך הוא עובר מאוד מהר, להעביר את היום בהתנגשות ובכאב ובכל האנרגיה הזאת שהציפייה יוצרת, או להעביר תהליך רגשי את עצמי מתוך בחירה, ולהגיע למקום שבו אני נותנת נתינה מאוזנת, שלווה, מדויקת, נעימה, ויודעת שוב ושוב לבטא את המטען הרגשי שמונע ממני את הדבר הזה. הנה מעגל הציפייה שקיים סביב ילדים. וכך זה מגיע גם מול חברים. בסורן מקווה שאתם זוכרים את זה, שלצפות מחבר להיות בשבילכם זה ממש אבסורדי, כי אתם יודעים שהחברים שלכם וכל אדם בעולם סובלים סבל כל כך גדול בחיים שלהם, שזה מגוחך לבוא ולבקש מחבר להיות עסוק בכם. זה פשוט לא הגיוני בכלל. אז בכל פעם שאתם מבקשים מחברים, תראו אותי, תהיו חברים, תעצבו רגע, מה קורה לחבר הזה בחיים? איפה הוא נמצא? עם מה הוא מתמודד? אתם יודעים, אם אתם חברים, אתם אולי כנראה אמורים לדעת בפיסה כזאת או אחרת, אבל גם אם לא, וגם אם נעלבתם שחבר לא התקשר, ולא תצלצל ביום הולדת, או לא בא למסיבה, או לא קרא לכם לכאן, או לא קרא לכם לשם, ואתם לא יודעים אם משהו מפריע לו בחיים, תזכרו שהכאב שלכם פה מיועד להתנקות, והציפייה שלכם מהחבר שיהיה נוכח, זאת רק מניעה שלכם מתהליך רגשי, וזה רק עוצר את הסיבה שאתם באתם הנה. תנקו מטען רגשי ותהפכו להיות גם שם חברים עם אהבה חצדדית, וזה כמובן יהיה מדויק ונעים יותר לבוא ולהיות בשמחה ובכיף ובהקשבה ובטיול ובתוך המסגרת הלא ממוסגרת הזאת של אהבה חצדדית שקיימת בתוך חברות. אז גם זה מאוד מאוד חשוב, תזכרו את זה ילדים, בסופו של דבר אובדן הציפייה משאיר אתכם לבד יותר ויותר, לבד עצמאים, לבד בלתי נזקקים, לבד שלא רצים לכל כיוון בשביל לפתור כאב רגשי, אלא יודעים מה לעשות בעצמם בשביל לעבור כאן את התהליך הרגשי, לבד במימד ההזוי הזה שהוא החיים אשר מאיים עליכם בפחדים מכל מקום, ואתם יודעים איך להיות שם חזקים, עצמאים, יציבים, בהחלטה ברורה קדימה, בחוסר ציפייה מהאנשים והמין האנושי, שגם הוא נמצא בתוך הקלחת הרותחת הזאת, גם כן, אין מה לצפות מאף אחד לכלום, רק מההחלטה שלכם להמשיך תהליך, שזאת לא בדיוק ציפייה, אלא הבנה שאין ברירה, או שאתם עוברים את היום בתסכול, או שאתם מעבירים את התסכול החוצה ממכם בצורה רגשית, ומשתפרים ומשתנים, וכך זה ממשיך ותלוי כמובן רק בכם. רבים הם האנשים שמתמודדים בתקופה הזאת עם אובדן הציפייה מהמסגרת הכללית, שזה חוויה מעניינת מאוד לראות, כי רבים האנשים במין האנושי שגלגולים עברו, כאשר הם נצמדים למחשבה שיש פה מישהו או משהו ששומר עליכם, אם זה גוף, אם זה ממשלה, אם זה צבא, או, ובתקופה הזאת, כאשר כל המידע פתוח, ופתאום אתם רואים שהאנשים שנמצאים בצמרת פה ושם, הם בסך הכל אנשים עם טעויות פתוח, מאוד מאוד מוכרות, הם פועלים מתוך פחדים רבים ואפילו יותר ממכם ברוב המקרים, מבולבלים מפה ועד הודעה חדשה, כי הם עדיין מצפים להיות משהו מעצמם, מצפים לקבל אהבה. רוב האנשים אשר הולכים לנקודות שלטון מחכים ומחפשים את האהבה מהסביבה, ולכן הם נמצאים עמוק בתוך הציפייה בכל המקומות, וזה אולי קצת מגוחך לבקש מאנשים שכאלו לתמוך בכם, לשמור עליכם, נכון? אז בבקשה, אם אתם נמצאים במקום הזה, אל תבעלו לקבל את העובדה שאתם לבד גם שם. אבל סורן, מה נעשה? אף אחד לא שומר לנו. מדובר פה על תהליך רגשי. מדובר פה על תהליך רגשי שגורם לכם לא לפחד מאפשרויות קשות שיכולות להגיע פה ומשם, וחוסר אמונה מאוד מפריע לכם, אני לא מאמינה ולא מאמין יותר במערכת. אם תביאו את המטען הרגשי הזה ולא תצפו יותר מהמערכת לשום דבר, אתם תחיו בשלום הרבה יותר גדול עם המערכת, ויהיה לכם יכולת להגיב לחוסר דיוקים של המערכת בשלווה ובאיזון, מה שכמובן ישפר את היכולת שלכם לשכנע אפילו בלי ניסיון בנקודה שאתם רוצים להביע. וכך ככל שיש אנשים שפחות מצפים ממערכת, המערכת עצמה מחלימה גם כן. אז אנחנו שמחים לראות את התהליך שקורה גם ברמה המערכתית, המדינתית, הבינלאומית, כי היא גורמת לאנשים לא לפחד מהמערכת, לא לפחד מהאפשרות כזאת או אחרת, וזה המפתח לדיבור מדויק ונכון סביב דברים, ומתוך זה גם להעברת אנרגיה חלקה ונעימה במידע ולא בתוקפנות, וזה עדיין קורה המון תוקפנות בכל הכיוונים, שזה מעיד על כך שעדיין יש ציפייה ואכזבה, כי מי שמצפה מתאכזב, ומי שמתאכזב מפוחד, ומי שמרגיש את הרגשות האלו שידע שגם שם יש תהליך של אובדן ציפייה ואבן בביטוי רגשי שצריך לעשות, לא לפחד מזה, המטען הרגשי יתנקל, אתם תרגישו חופשיים במקום שלא האמנתם שתהיו חופשיים, זה יכול לקרות ממש בגלגול הזה, וזה נהדר שזה כך. בואו נעשה עוד קפיצה למעגל הרחב ביותר, ופה הדברים מתחילים להיות קשים, דווקא פה. מדובר כאן על הציפייה שלכם מהיקום, מהאלוהים, מכך ששומעים אתכם, מכך שיש היגיון ויש צדק יקומי, שזה מצחיק אותנו לראות אתכם עדיין נאחזים בזה, אחרי גלגולים שלמים שראיתם את המצב ההפוך, אבל זה יפה, אתם מאמינים עדיין, אתם עדיין מרגישים את זה איפשהו בתוככם, שיש פה היגיון בכל הסיפור הזה, זאת אומרת, ההיגיון הבסיסי הוא שאם אני פועלת בטוב, ואני כך וכך עושה לפי החוקים, וכל זה, הדברים יקרו בטוב, הרי מישהו שומר עליי, מישהי שומרת עליי פה למעלה, אלוהים, אלוהים הגבר, האישה, מקשיבים לי, מובילים אותי למקום הנכון, הבטיחו לי פעם שתהיה לי זוגיות, ואני יודעת שתהיה זוגיות כי אמרו לי זה כך וכך. כל מיני מחשבות מאוד יפות, אבל הן לא קשורות למציאות, השנים עוברות ואין לך זוגיות, אז יכול להיות שיש כאן טעות באמרה הזאת, יכול להיות, לא, רואי, בואי, אין לכם מה לפחד. הציפייה שלכם מהיקום היא ציפייה רגשית, בדיוק כמו כל ציפייה אחרת, זאת אומרת תהליך רגשי, שבו אתם מקבלים את העובדה שגם בתוך המימד הזה, שחשבתם שהוא הגיוני ורוחני, אתם מגלים פתאום שזה לא המצב, זה תהליך רגשי שיכאב לכם, נכון, אבל אתם תגיעו לשלמות שם גם כן, כי אתם חייבים לזכור, העולם הפיזי הזה פה, הוא מיועד להשתפרות, דיוק, ניקיון רגשי והתפתחות. זאת אומרת, מה שמציבים מולכם, מה שמגיע אליכם, זה מה שצריך לקרות בשביל לשפר אתכם ולעבור תהליכים איכותיים יותר. לכן דברים שקורים בחייכם שוב ושוב ושוב, הם מיועדים בשביל להעביר אתכם תהליך רגשי מאוד מאוד ברור. אז עצם זה שאתם מחזיקים ציפייה, שאלוהים תראה אתכם, שתהיה כאן הקשבה, שהיקום יעבוד לפי ההיגיון הטוב, ההיגיון הטוב, הרוחני, הטוב שיש בו לבן בלבד, הוא בעצם מונע מכם את החוויה הטוטלית של ההתפתחות. עולם לבן בלבד, יקום לבן בלבד, מה שדומה למקום שאליו תחזרו אחרי הגלגול, כי זה העולם שנקרא לזה של הבית שאליו אתם חוזרים פה, אלו הם תחנות מקומות.
כן, סליחה, מיטל, צריכים לפתוח את המיקרופון מחדש.
שומעים אותנו עכשיו?
כן, שומעים מצוין, תודה, סורה.
נהדר. אז אין ספק שיש מקום כזה, כמו שאתם מתארים אותו, ואתם מכירים אותו גם מהבית, זה מה שמבלבל. כל אחד מכם יודע שהצדק הקיומי קיים, זאת אומרת שטוב מביא טוב, שהצדק הקיומי קיים, שאין סיבה לסבול ביקום, שהצדק הקיומי קיים, שאפשר לנוע בהרפתקנות ובהנאה עם אנשים קרובים, וללמוד קרבה ואהבה ושמחה והתרגשות ונופים וכל טוב ושפע, והדבר הזה ידוע בתוככם, בתוך התאים, כי זה נכון, זה נכון, משם הגעתם, לשם תחזרו. אבל פה זה מה שמפתח את השם. לכן זה כל כך חשוב להיות פה, כי מי שלא נמצא פה בעולם הפיזי הזה, לא מתפתח לשום כיוון ושום מקום. העולם הפיזי הזה צריך להיות גן עדן. צריך לעבוד בשבילכם גן עדן, אבל לא בחוקים של הטוב והרע שאתם אחזתם אותם עד עכשיו, אלא בהבנה שמה שמגיע אליכם, או תפקידו ללמד אתכם הבעה רגשית, ומתוך זה להפסיק לפחד מהרגש עצמו, ולהגיע למצב שכל דבר רע שעולה בדעתכם, שיכול להתקיים בעולם הפיזי, כבר לא מאיים עליכם, כי הוא בעצם תהליך רגשי שאתם יכולים לבחור בו, ולעבור איתו תנועה מרחיבה, מדויקת יותר, שלווה יותר אל מול העוצמה הרגשית, או משהו שאתם צריכים להשתנות ברמת ההתנהלות, להתחזק ולהחליט החלטה, לבוא ולהשתנות פה ולהשתנות שם, זה דברים שנשארים איתכם. והרבה פעמים אתם שואלים, אז רגע, מה יקרה מתוך התהליכים שאנחנו עושים פה? אם אתם, תסתכלו על עצמכם רגע, מפחדים ונמצאים בציפייה מהיקום להביא זוגיות, לדוגמה, ואתם מחכים שהזוגיות תגיע, כי זה הגיוני לכם שזוגיות תגיע, כי היקום הוא טוב, ואתם מבקשים בקשה והיא תגיע. אז אתם נמצאים במקום תקוע רגשית. הרגש שמפחד מכך שלא יהיה זוגיות תקוע בתוככם, ובמפגש זוגי שאלוהים מעניקה לכם פה ושם, אתם כל כך מפחדים מהכאב הזה שלא תהיה זוגיות, שאתם לא מצליחים לעשות צעד קדימה לעבר אינטימיות. הרי באתם הנה ללמוד מהי אינטימיות, מהי קרבה, ומי שלא עושה את התהליך ההתקדמותי שדורש להכיר חוצה את הכאב הזה, של אוי לא תהיה זוגיות, להתנקות מהמטען הרגשי וללמוד אקטיבית איך להיות אינטימי יותר, יסיים את הגלגול עם אותה חוויה של פחד מאינטימיות, ולכן באינסוף יחווה אינטימיות מוגבלת, בדיוק לא כמו באינסוף שהיה בין הגלגולים בפעם הקודמת. אבל אם אתם תחליטו את ההחלטה להגיע למסקנה שאתם לא מצפים יותר לכך שהיקום יעניק לכם את האהבה הזאת, ומתוך זה תתחילו להתאבל בצורה מודעת, שימו לב, אתם לא יכולים לדעת מה יקרה בעתיד, אף אחד לא הבטיח לכם את הטוב ואת הרע, הטוב בהחלט יכול להגיע, בדיוק כמו שרע יכול להגיע, הכל בסדר. המטען הרגשי יתנקה מגופכם, אוי לא מבטיחים לי שום דבר, היקום הזה לא מקשיב לי, אני לבד, וכנראה אני אהיה לבד לנצח, זה אפשרי, והכאב יצא החוצה, יתנקה, הוא לא נוכח בפנים במפגש האינטימי הבא, ואתם אינטימיים יותר במפגש שאתם יצאתם עכשיו, קרובים יותר, פחות מפחדים להיות בקרבה, והתהליך ממשיך ומתקדם. הנה אתם נמצאים בתוך גלגול איכותי, שאתם לומדים בו אינטימיות שתישאר איתכם לנצח. ואתם תלכו איתה לאינסוף, ושם, אם לא תשיגו את, ה, את, ה, את, ה, את הזוגיות שלכם שם, אתם תחוו בכל מקרה את האינטימיות החדשה הזאת, באינסוף, בזכות אובדן הציפייה. בזכות אובדן הציפייה מהאלוהות עצמה. בזכות אובדן הציפייה שלכם, מהיקום להיות קשוב לכם. יש פה תהליך רוחני הגיוני כאשר מסתכלים עליו ברמה הרגשית. יש פה תהליך רוחני מקדם מאוד כאשר מתייחסים אליו בצורה כזאת, ואם אתם בוחרים ללכת בו, הציפייה מתחילה להוות מכשול, וכל מקום שאתם תזהו ציפייה, אתם ישר תזהו את המטען הרגשי, תוכלו לנקות את זה החוצה מתוך בחירה, כמובן אם התקדמתם ליכולת של הבעל רגשית אנרגטית בחור, אתם תוכלו לנקות את זה החוצה גם בעזרת הכלים הרגילים של פחי פה ופחי שם, ואז אתם תחוו קרבה יותר גדולה למציאות, פחות פחד מכל אפשרות שתקרה. אתם תהיו מוכנים לכל אפשרות שתקרה, כך גם אתם תגיעו למצב שדברים שהפחידו אתכם בעבר, אפילו ברמה הפיזית, כבר לא יטרידו אתכם באותה צורה, כי אתם תראו את המערך ההגיוני שקיים פה, שרץ מיום ליום, ותבינו איך אתם מיום ליום מתפתחים שם בתוכו, ואנחנו מבקשים מכם בתקופת טירוף שכזאת, קחו את המילים הללו. אל תרשו לעצמכם להטריד את עצמכם שוב ושוב בציפייה. תתאבלו את האבל הנדרש. גם אם זה אומר שאתם שוב בוחרים לחוות את הלבדות עוד פעם ועוד פעם, ומתאבלים בצורה מודעת את הכאב הזה החוצה, אתם תראו שזה ישחרר אתכם. כל ציפייה שמשתחררת ממכם החוצה בתהליך נכון, משחררת את הפחד שלכם, היא משחררת את הכלא שלכם, ואתם תגלו להפתעתכם שככל שאתם פחות מצפים מהסביבה ומהעיכוב ומאלוהים, אתם חופשיים הרבה יותר, רגועים הרבה יותר, נהנים הרבה יותר ומוכנים הרבה יותר בצורה טובה לטוב שמגיע, כי אתם תוכלו לחבק אותו באהבה גדולה, ולרע שעלול גם כן לקרות, כי אתם תדעו איך להביע את המטען הרגשי עם כל דבר שיגיע. המטענים הללו, אתם לומדים לנקות אותם, והציפייה, אפשר לומר, שהיא מפתח משמעותי מאוד לתהליך של הריפוי הגדול שלמענו באתם הנה בגלגול הזה. ילדים, סורן רק חייב לומר לסיום לפני ש... ניתן לכם את הזמן לבוא ולשאול את השאלות שלכם. יש פה מפתח מאוד גדול בכל נושא הציפייה. מפתח שעליו לא דיברנו עד כה, כי הוא מאוד לא פשוט בשבילכם. אתם אולי מבינים אותו, מעלעלים בו, אבל לא מעיזים עדיין לגעת בו. כי כאשר אתם מבטרים על הציפייה מהיקום, להיות יקום מחבק, אשר נותן את המתנות הכלילות אליכם, כמו ביקום שממנו הגעתם, כמו הבית שלכם, ואתם מבטרים על הדבר הזה, אתם בעצם מעמידים את עצמכם אל מול שינוי מאוד גדול במושגי הטוב והרע שאתם חיים אותם בעולם הפיזי. וזה נושא לא פשוט בכלל, כי אם המצב הוא כזה, שכל מה שקורה רע הוא בעצם לטובתכם, וכל מה שקורה טוב, גם הוא לטובתכם. ומי שעשה רע, נמצא מוטרד כל הזמן ובמצוקה. והוא, בשביל לרפא אותו, אתם צריכים להפסיק לצפות ממנו, להשתנות ולהכיל אותו על ידי ויתור רגשי שאתם עשיתם. זה משנה את כל מערך הטוב והרע ביקום הפיזי שלכם. את כל מערך הדיוק אל מול אנשים אשר אשמים בפעולות לא נכונות. זה משנה את כל ההתנהלות אל מול כל החוטאים, כל המסכנים, כל הפוגעים. זה קצת מוקדם בשביל שאתם תיכנסו לזה כרגע, כי יש כאב מאוד גדול במילים האלו. אבל אנחנו לאט לאט נצטרך לעשות צעדים פנימה, כי המין האנושי, כאשר הוא יעבור את המשבר הגדול שאתם כרגע נמצאים בו כבר, והדרגתיות המין האנושי הזה שאתם כאן שייכים אליו יעבור את המשבר, כאשר הוא יעבור, מושג הטוב והרע יצטרך להשתנות לחלוטין. ואנחנו פה להבהיר גם את הנקודה הזאת. נהדר, זה הזמן עכשיו לשאול שאלות. בבקשה, ילדים, בבקשה.
תודה אסורן, מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן להרים יד וירטואלית, הוראות איך עושים את זה, יש לכם בכפתור הצ'אט בסרגל למטה. נגיד שבשביל לאפשר לכולם לשאול שאלה, אנחנו נבקש להסתפק בשאלה אחת בלבד לכל שואל, וגם נזכיר שהמפגש הזה מוקלט ויפורסם יום אחד, ולכן אם אתם רוצים שהקול שלכם או רק השאלה, או כל השאלה ישמטו, שילחו מייל info@suran.co.il, ולנה בבקשה.
כן, בבקשה.
היי, כן.
שלום, לנה, שלום.
שלום, סורן. אני רוצה לשאול אם הבנתי נכון בעצם. בסנכרון מאוד יפה עם הוובינר הזה, הבנתי משהו בעניין הציפייה, שבעצם המילה להרפות, כאילו הרפיה, קיבלה משמעות חדשה, זיהיתי את המאמץ שיש בציפייה, ואת הרטט הספציפי שציפייה יוצרת בחיים שלי, וכמה זה מעמיס על הגוף שלי, כאילו ברמה תאית.
נכון.
אבל כאילו מה שלא הבנתי זה קודם כל, כאילו למה מי מחזיק? כאילו לא הבנתי, אם אתה תשאל אותי, אני לא רוצה להחזיק שום דבר, אני הקדשתי את החיים שלי לזה, כאילו, סורן יודע שאני,
כן,
זה
כן.
מה שאני עושה.
היא נפלאה, כן, נכון.
אבל אני לא מבינה למה זה מחזיק עדיין, כאילו, מאיפה כן. באה ההחזקה? עכשיו, אם סורן יגיד אגו, זה עדיין לא יבהיר לי את ה...
בסדר, נהדר. אז בוא נגיד, ואתם נמצאים במקום שבו אתם מחזיקים ציפייה, אתם מעוניינים שמישהו או מישהי יתנהגו בצורה אחרת, שבעצם יעבו כאן איזשהו מהלך של שינוי, כמו שאתם מצפים מהסביבה לעשות, כי אתם אנשים נהדרים ומתפתחים, אתם מזהים בתוככם הבנות שאתם הולכים על פיהן, ואתם רואים שהסביבה לא עובדת בקצב הזה, הנה ציפייה מאוד מאוד שיכולה להתחבר להרבה מאוד מקרים. אתם עומדים מול מישהו, ואתם עומדים בצורה עוצמתית וחזקה ומבקשים ממנו תשתנה. וכאשר זה לא קורה, גם נוצרת פה התנגדות וכעס מאוד גדול. כל הסיפור הזה של הכעס, התנגדות, ציפייה, הדבר הזה שאתם הולכים במעגליות בתוכו אל מול הרצון שמישהו יפעל בצורה מדויקת יותר, גורם לכם להתקשחות. מאוד חזקה בכל הגוף, אתם מרגישים את הכתפיים, את הידיים מתכווצות, אתם עומדים ככה, לפעמים אתם תוקפניים מאוד, אתם יכולים אפילו להגיע לאלימות מילולית ואפילו אלימות פיזית, אנשים מגיעים, כל דבר שנוצר בצורה כזאת מעייף נורא, למה זה כל כך מעייף? בגלל שאתם עושים כל דבר אפשרי כרגע, בשביל למנוע את הנקודה הספציפית שאליה אתם צריכים להגיע, שהיא הביטוי של הכאב. הגוף שלכם מחזיק בכל הכוח את הרגש שאומר, רגע, לא רואים אותי, הקשר הזה הולך להסתיים. אני לא יכולה להיות פה, זה עצוב לי וזה כך קורה. ואולי תמיד אהיה לבד ואף פעם לא אוהבו אותי ויחבקו אותי. והכאב הרגשי שלמען זה באתם הנה לגלגול, מתחיל להתנקות. אתם תרגישו את הכתפיים ואת החזה שהיו כל כך עסוקים בלהחזיק את הרגש מרפים, היא אמרה הרפיה. ואז באותו רגע, הרגש יוכל לנוע חוצה. אז אם זה בכי נהדר, פורקן של בכי, ואם זה אנרגיה של רטט אנרגטי שתצא מהמקום נהדר, יש פה תנועה רגשית. וככל שאתם תזכרו שזאת המטרה בכל מפגש ציפייתי, להגיע למצב שהגוף מתרכך על מנת שמטען רגשי יתנקה החוצה, כך יותר תהיו איכותיים במסע שלכם אל מול אובדן הציפייה. מה יהיה האפקט שישתנה אל מול אותו אדם שחיכיתם שהוא ישתנה? בואו תראו, זה מה שנפלא בעולם הזה, אמרנו בעבר, זה עולם ההפתעות. אתם עושים תהליכים רגשיים, עושים שינויים, נוכחים ברגע בדיוק הנכון, והיקום מגיב אליכם. ברור? אז כן.
וזה אותו דבר בהקשר לציפייה שנגיד שמשהו יקרה, לא ספציפית כלפי אנשים, זאת אומרת...
אותו דבר, תחשבו על זה, אם אתם רוצים ואומרים, אני צריכה להיות עשירה בגלגול הזה, כי אני רוצה נחת, אני רוצה להיות רגועה, ומאושרת, ולכן כסף צריך להגיע אליי, כי יש היגיון קוסמי בכך. למה? ככה. כי זה הגיוני. אני אישה טובה, מגיע לי לחיות באושר בגלגול הפיזי, כסף צריך לבוא. אתם מחכים לכסף הזה, ממתינים אליו, שואלים שאלות, אתם עסוקים בדבר הזה כל הזמן. שימו לב למערך האנרגטי שקורה לכם בגוף, בהתעסקות הזאת, אתם מקובצים, אתם בודקים כל הזמן עם הראש מה קורה, שואלים, מצפים, בודקים אם היקום מגיב אליכם, לא מגיב אליכם, כן מגיב אליכם, אתם שמחים לרגע, פתאום זה יפסיק, אז מיד, מיד אתם מרגישים נפילה אנרגטית, שזה גם לא הבעיה הרגשית, אתם עסוקים בכל דרך אפשרית, מהמילה שאומרת אני לבד, הכסף הזה לא יגיע מהשמיים, הוא לא יגיע וייתן לי מנוחה. יש פה אבל מאוד גדול, הוא לא יגיע, למה הוא לא יגיע? למה אלוהים, אמא, למה, למה? לא, הנה, יש פה מטען רגשי שיוצא, מתנקה. אז הוא לא יגיע, אז לא נורא. אני יכולה להיות בטוחה ויציבה ושלמה עם עצמי. אני לא צריכה את הכסף הזה בשביל להיות בטוחה בעצמי. אני צריך הכל צריכה להמשיך לתת ולהעניק ולעבור מרגע לרגע בנתינה נוכחת חד צדדית. והכל בסדר. יש פה אובדן של ציפייה ושלווה שנרחשת מבפנים ללא גורם חיצוני שאתם חשבתם שאתם תלויים בו למען השלווה. ברור?
כן, תודה.
בבקשה, ילדה יקרה, בבקשה. צורה אני יודע שזה לא פשוט, שאלה נהדרת, כן. כן, בבקשה.
שלום, סורן.
שלום, שלום. מה השם, בבקשה?
אייל.
שלום, אייל, כן.
תודה רבה על הכל, קודם כל, כל פעם מחדש שתענו. יש לי, אני מנסה כבר זמן בעצם לתרגל את התורה של סורן בהקשר של שחרור ציפייה ושחרור, באיזשהו מקום גם שחרור תקווה שמשהו יקרה מהחיים, או שתגיע זוגיות, או כל דבר אחר. וכל פעם מחדש אני מגלה שאני עושה את זה בעצם, שאני בעצם נופל לאסטרטגיה.
כן, כן.
ואז אני אומר לעצמי, לא, אז תיכנע באמת, אז תרפה באמת, אז כאילו באמת לעשות את הבעה הרגשית ובאמת להתאבל, ואז כשאני עושה את זה אני עדיין אומר לעצמי, משהו אומר לעצמי, לא, הנה, אתה עדיין עושה את זה ואתה עדיין מצפה, ואז אני בא ואומר, יכול להיות שיש משהו ביצר האנושי שלי כבן אדם שלא יכול לשחרר את הציפייה, זאת אומרת שמשהו ביצר החיים שלי שלא משנה מה, תמיד יצפה למשהו ותמיד ירצה במשהו, ואני יודע, אני מכיר את הדקויות האלה שבשיח עם סורן, בהקשר של לצפות אל מול לא לרצות. זה לא שאני לא רוצה יותר, אני יודע שאני יכול עדיין לרצות ולהפסיק לצפות. השאלה איך אני הופך את זה ליותר אותנטי ולא אסטרטגי.
כן, כן. הדבר ראשון זה בעצם מה שהוא מספר פה, זה שהוא עושה את התהליך הרגשי תוך כדי התבוננות מהצד שאומר את תהליך רגשי יעשה, מתנה אני אקבל. זה אומר שיש פה עדיין ציפייה ויש פה עדיין מחשבה שדבר כזה יקרה, זה בסדר, כנראה מי שמרגיש חוויה כזאת, כנראה צריך עוד זמן לעבור עוד כמה סתירות בגלגול בשביל להבין שזה עדיין לא עובד, שזה באמת לא נעשה עד הסוף, שעדיין יש פה קריצה ליקום ואיזשהו ניסיון כזה שאולי כן יהיה פה מישהו שיופיע פתאום ויחבק ויגיד, הצלחת, עברת את המבחן, בבקשה, כל המתנות בעולם יגיעו. המקום הזה הוא מוכר והוא מקובל וזה בסדר, ואומר שאולי אתם צריכים לתת לעצמכם את הזמן לקבל עוד כמה אפשרויות כאלו שיסבירו ויזכירו לכם את האמת כלפי העולם הפיזי. ממעבר לזה, כאשר אנחנו אומרים את המשפטים האלה, מטרתם זה בעצם להביא לך את הסיכוי שאולי מה שקשה פה בעיקר להרגיש זה את העובדה שאתם לא מצליחים, שזה לא יצר החיים שלכם שנותן לכם את הדבר הזה, אלא חוסר יכולת. אתם פשוט לא מספיק טובים בשביל לעשות את התהליך. לא מספיק מפותחים, אפילו בשביל לעבוד בעבודה הבסיסית הזאת שכאן הישויות מדברות עליה. הנה כאב מגיע. הנה הכאב נמצא. אני לא יכול אפילו לעשות את התהליך הרוחני הבסיסי שלמענו באתי הנה. הצלחת לעשות את התהליך הרוחני הבסיסי שלמענו באת הנה.
אבל האם יש קנייה מוחלטת לציפייה? זאת אומרת, אם אני יכול באמת להגיע למקום שאני באמת
מצפה? כל דבר ראשון כמובן שכן. כמובן שכן. סורן אומר את זה, הבחור שסורן יושב בתוכו ועוד רבים שיושבים כבר במעגל כאן יגידו בהתאם שזה נכון. כי עברו תהליך של ויתור מוחלט. זה כן, חד וחלק כן. דבר שני, הדרך להגיע לאובדן המוחלט זה לוודא כל פעם שאתם נוגעים במטען הרגשי הרלוונטי, ולא במטען הרגשי בהכרח שאתם חושבים שאתם צריכים לגעת בו. ברור היה.
תודה רבה, סורן.
בבקשה, שאלה נהדרת ותודה רבה על הדקויות האלה. כן. סורן לא שומע, שלום.
שלום.
שלום, שלום לך.
יש לי שאלה, אני מרגישה, אולי זה פחות ספציפית לנושא של היום, אבל אני מרגישה שהמוח שלי מנהל אותי יותר מדי, אולי זה גם מתקשר לשאלה הקודמת. המוח פשוט מנהל אותי, תופס את כל ההגעים ומוביל אותי בכל מקום, גם כשאני מנסה להתחבר למקום רגשי, הוא פשוט מוריד לי מסך, אם זאת לא איזו התפרצות שערה שאני גם לא, שהמוח לא מסוגל לשלוט בה, יורד לי איזה מסך שפשוט מנתק אותי.
נהדר. אז דבר ראשון טוב שכך שיש התפרצות שהמוח לא מסוגל לשלוט, נכון? כי לפחות זה יוצא תנועה. אבינו, כל התפרצות שכזאת, התקפת חרדה, כאב מאוד גדול, שאתם כן מצליחים לבטא בו מטען רגשי, זאת כבר הצלחה. זאת כבר התקדמות. אתם תרגישו את זה בכל פעם אחרי דבר שכזה. ממעבר לזה זה נכון. אחד הפקקים העיקריים שהמוח, שבעצם נוצרים בשביל למנוע ברגשית, זה המוח החושב. שכל הזמן, כאשר עולה מטען רגשי, מוח חושב הרבה, כאשר יש מטען רגשי מאוד קרוב לעבר הברגשית. אז זה כבר סימן טוב, כי הפקק הזה שנקרא המוח, עם החישובים המיותרים שלו, עם שאלת השאלות, עם הבדיקה מה אני צריכה לעשות בשביל לפתור את הדילמה, שיכולה לקרות אם לא עשה כך וכך, כל הדבר הזה שמתכנן קדימה ושואל מה יכול לקרות, כל הדבר הזה זה פקק. הפקק הזה מתחיל את פעולתו כאשר רגש רוצה להתבטא. מצוין, זה כבר שלב טוב. מה עושים? הרעיון הפשוט פה הוא לעקוף את המוח בתנועה רגשית כלשהי. לא כאשר המוח מתחיל לחשוב, תדעו שרגש קרוב לפקק. זה דבר ראשון. תזכרו את זה ברמה פיזית ואנרגטית. כאשר אתם מגיעים למקום כזה, הדרך לנטרל את המוח מהמשך התעסקות, זה ליצור תנועה רגשית כלשהי החוצה. במקרה הזה, לייבב זה הדבר הטוב ביותר. כי בכי קשה לעשות כרגע, נכון? אז לעצור רגע ולהגיד, די מחשבות, מה קורה לי פה? אני מתה מפחד, אני לא יכולה... גם אם לא יוצא דמעות, גם אם יוצא רק קול, זה כבר עובר את הפקק, זה כבר מפסיק את הפעולה המחושבת של המוח, בסדר? וזה יוצר בהדרגתיות תנועה של ריקון והתפתחות בתנועת הריקון אל מול הפקק הזה שהמוח יוצא. בסדר?
תודה.
בבקשה, תודה רבה ילדה, תודה על השאלה. שאלות נהדרות, בבקשה.
ככה, אם אין לי שום ציפייה מהמערכת, איך אני שולחת ילד לבית ספר, איך אני יוצאת לרחוב, איך... אם אין לי שום ציפייה ושום... זה בעצם אין לי אמון סוג של במערכת, כי אני לא יודעת איך זה הולך... מה הולך לקרות, כאילו... יכולים לרצוח אותי, יכולים לרצוח את הילד, יכולים כאילו לעשות ככל העולה על רוחם, איזה...
כן.
איזה ישויות שיהיו בחוץ. איך חיים בעולם כזה, כאילו?
חיים בעולם, נהדר, תודה רבה. שאלה נהדר. דבר ראשון, אתם לא חיים בעולם כזה. זה בעצם הפחד שנמצא בפנים, שעדיין לא התבטא, שאומר לכם את זה. זה שאתם לא מצפים מהמערכת לפעול כמו שהיא צריכה לפעול, זאת אומרת שבאמת יהיה פה ראייה של הילד בתוך המסגרת החינוכית, ובאמת שיראו אתכם כאנשים שנמצאים בתוך המדינה, או כל מיני דברים כאלו, זה לא אומר בהכרח שיש פה מישהו או משהו שהולך לפעול בקיצוניות ההפוכה. הרגש שנמצא שם בפנים, שרוצה להתנקות החוצה, תומן בתוכו קטסטרופה. פגיעות מאוד גדולה ממערכת, חוויה שיכולים לתקוף ולפגוע בכם בכל רגע קיים, כל מה שהיא אמרה פה, זה רגשות. אלו הם רגשות שהתנקו כאשר היא מפסיקה לצפות. כאשר התנקו הרגשות, ההתאזנות תהיה למציאות, והמציאות היא לא טובה. בצורה לא אומר שהמערכת החינוכית שלכם היא טובה, היא לא טובה. חד וחלק לא, צריך להיות שיפור עצום וגדול במערכת החינוכית, אך עם זאת, יש שם אנשים טובים, כי הם אנשים, ויש מורים טובים, הם בחרו את ההוראה הזאת, כי הם רוצים להיות מדויקים וטובים. אתם יודעים מה מפריע למורים ברוב מוחלט מהמקרים להיות טובים לילדים שלכם בתוך המערכת? זאת ההרגשה של התוקפנות שאתם יוצרים עליהם, ואז הם במגננה תמידית, הם לא יכולים להיות מורים טובים. ברגע שאתם מורידים את המטען הרגשי הזה, לא רק שאתם כבר מפסיקים לפחד ממה הולך לקרות, כי המטען הרגשי מתנקם ואתם נמצאים במציאות, אתם גם מאזנים את הסביבה בעזרת התהליך הזה, ומעבר לכך, אתם מפסיקים להיות תלויים במערכת. כי מי שכבר לא מצפה מהמערכת, הוא לא נמצא בסכנה יותר מקודם. וכרגע זה אומר שהוא כרגע לא נמצא בסכנה, זה לא המצב. מה שכן, הוא יודע כבר מה לעשות. כי אני כבר לא מפחד ולא מפחדת, ואני יודע ויודעת שאם המצב ממשיך כמו שהוא ממשיך, אני עוברת לגור במקום אחר, בצפון, בדרום, לומדת את החיים שלי כך, מוותרת על הכל, ווואו, איזה חיים טובים יכולים להיות לי שם, וכמה נחמד יהיה כאשר הוציא את הילדים מהחינוך הרגיל, והפתח קבוצה חדשה עם 30 ילדים בחינוך ביתי, ויהיה פה חינוך כמו שאני מאמינה ואוהבת, וכל הטרנספורמציות, האפשרויות הרלוונטיות רגשית וכנראה אולי גם מעשית, לא בטוח בכלל, אבל הכל מגיע אליכם לידיים, אז איך תחיו אחרי התהליך של אובדן הרגש, של אובדן הציפייה והביטוי הרגשי? אתם תחיו ברוגע, ולא משנה מה יקרה, כי אתם תהיו מוכנים להכל, וזה מה שיביא שינוי. המטען הרגשי כשהוא מתנקה, הוא לא רק יוצר רטט של ריפוי בסביבה, הוא יוצר אתכם מדויקים בפעולה ובמילה, במעשה, ואפילו ביכולת שכנוע, כי אתם לא באים בתוקפנות, לא למורים ולא לאנשים אשר עדיין אתם רואים אותם כלא מבינים, כי אתם לא מצפים מהם לשום דבר, ואתם מתחילים להיות מאוד מאוד שלבים ושלמים עם כל אפשרות, כי כבר אתם יודעים מה תעשו בכל מצב. ברור ידע.
זה בעצם אומר להסכים כל יום לרצח, להיאנס שהמשפחה שלי תמות.
רגשית, רגשית. אתם לא צריכים לדמיין את כל הדבר הזה יום יום. פשוט תזהו את הכאב הרגשי הקבוע. ואל תתחילו להעביר את הסיפורים האלו בראש, אלא אם אתם צריכים את זה בשביל הנאה הרגשית. אבל הנאה עם עין, כן רגשית. אלא אם לא, ואתם מרגישים את הכאב הזה נמצא, אז כל יום תוודאו שהכאב הזה יוצא החוצה. ולא צריך עכשיו לספר יותר מדי סיפורים בשביל שהמטען הרגשי יתנקה. טוב ילדה.
תודה.
בבקשה, שאלה נהדרת, תודה רבה. תמשיכו ככה, בבקשה.
שלום סורן.
שלום, שלום לך, שלום.
תודה רבה קודם כל, ומזמן לא הייתי.
בבקשה, וטוב לראות אותה.
אני רציתי לשאול במקור... על ציפיות, נגיד מכסף, פשוט מישהי אחרת כבר שאלה וזה נענה. אני מזהה כמובן שיש לי עדיין מלא ציפיות. אני רוצה להגיד ככה במשפט שכן יש תחומים בחיים ודברים שעברתי שבאמת מתוך הכאב ומתוך זה שזה בלתי נסבל, באמת ויתרתי על דברים ואז כמובן הם הגיעו. אבל יש הרבה תחומים שזה עדיין קשה. אז אני אשאל שאלה יותר אישית, אם ככה.
כן, בבקשה, אלה, בבקשה.
אני בתקופה האחרונה כבר חודשיים, אפילו שלושה, במהלך כזה שאתה יודע עליו, של הערכות להיריון. והדבר הזה, כמובן, כל תוכנית אפשרית השתבשה בחודשיים האחרונים, ברמה שאני כבר אומרת, אפשר לכל להתבטל ונדחה, וגיליתי כל מיני דברים, לא פשוט, כאילו. עכשיו אני די בסדר עם כל זה, אני חושבת, כאילו מקבלת את זה, כל מיני דברים פיזיים, זה. אבל יש איזשהו תחום שעדיין מאוד קשה לי. כל פעם מחדש, אני ממש בבפנים, בכנות שלי, פוגשת שיש איזו קריאה עמוקה שלי, לא כרגע לעבוד קשה.
לא כרגע לנסות להשתלט על כל המצב הכלכלי שכבר עוד מלפני כן היה לי תקופה קשה איתו. ושכל פעם שאני לא מקשיבה לזה, ואני מנסה לדחוף בעצמי, וכן לעבוד יותר, וכן זה, זה פשוט ישר מביא סבל וחוסר הרמוניה. עכשיו גם סורן תמיד אומר ללכת בכיוון שנעים והרמוני,
כן.
ואני תוהה, כי כרגע אני כאילו על מין סף כזה של אולי באמת ללכת על זה עד הסוף, זאת אומרת באמת להרפות, באמת להגיד אוקיי אז אני אעבוד פחות בחודשים הקרובים ואני אקח הלוואה גדולה, וזה מאוד מפחיד, אבל הסיסטם שלי כל פעם מחדש כאילו זה, אז זהו, זאת השאלה.
בסדר גמור. אז דבר ראשון זה נכון, שכל עוד אתם מרגישים טוב עם פעולה, זה מה שמדויק לעשות. ממעבר לזה, אתם צריכים לוודא, כאשר אתם בוחרים ללכת לעבר הרפייה מעבודה, לראות אם ישנה יציבות מערכתית, שאתם יכולים להגיד, יהיה בסדר, כי אני יודעת מה אני הולכת לעשות בשביל לצאת מהתקופה הזאת. אם זאת הלוואה, זה גם יכול להיות אפשרי. אני לוקחת הלוואה, אני אחזיר כך וכך, אם אני אעבוד כמו שאני עובדת היום, זה יצלח, זה יהיה בסדר, זה מדויק לי ונעים. הכל בסדר. זה הכל תלוי בחוויית הרגש שלכם. אז תבדקו היטב את האפשרות להלוואה, האם ישנה יציבות שם בפנים, אבל אם אין יציבות, זה כנראה לא הנושא שמדובר אצלה, אז חשוב לבוא ולאסוף את האנרגיה לעבר אחריות. כל יציבות מאפשרת את היכולת להמשיך תהליך. חוסר יציבות כלכלית יכולה לעבוד בעיה מאוד מאוד גדולה בהמשך התהליך. אז זה מה שחשוב.
בסדר? זאת אומרת, כן, זאת אומרת שאני רק סוגרת את זה במקרה הספציפי, זה איזשהו אפשרות לקחת הלוואה על חשבון כסף שאמור בוודאות להגיע בעתיד. אחרת זה לא היה אופציה באמת, כי זה צרה צרורה. ועדיין אני מרגישה את הפחדים וההתנגדויות.
אז קודם כל, קודם כל לטפל בפחדים ואז להחליט את
זה. זה כמו ציפייה מעצמי להיות יותר, כן? להכיל את הכל, גם לטפל בכל מה שאומר
על הכל. סורן מבין את זה. אז קודם כל לטפל בפחד עצמו. שם כבר ההחלטה תהיה ברורה גם לכיוון הזה וגם לכיוון השני. בסדר? המטען הרגשי מחכה לניקיון. וטוב שהיא אמרה שלי, הנה הפחדים קיימים. על זה לטפל, לאחר מכן התשובות יבואו בצורה מאוד ברורה. היא עלולה להיות מאוד מופתעת מהם גם כן. טוב?
תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה. כן.
שלום סורן, זו חנה.
שלום. שלום חנה, שלום לך, שלום.
מאותו רגע שפורסם השם של הוובינר, הריקוד שלי עבר לעבודה על שחרור ציפיות. ולהפתעתי הרבה, out of the blue, ציפייה מהממסד, הצלחתי להוריד אותה, ועוד לפני שבכלל כן חיכיתי, לא חיכיתי לתוצאה, קיבלתי פרס. ואחר כך עוד משהו, וזה גן עדן להיות שם, ואני אחרי שהתנסיתי, אני רוצה להגיע לשם. ואז הגיע היום, ונפלתי עם נושא קשה אצלי,
ציפייה אחרת?
שנפלתי שהייתי בטוחה שאני שלווה ושקטה ואני לא מצפה, ורק אחרי האכזבה, אופס, ואני מבקשת אולי עוד איזו אסטרטגיה, לחזור לגן עדן, עוד איזושהי אסטרטגיה.
תראו, יש הרבה דרכים להרפות את הגוף. ולאפשר לתנועה רגשית לקרות. כאשר אתם מרגישים את האופ, את, כמו שחנה סיפרה, את הנפילה הזאת פנימה, לתוך הקד העמוק, כאילו בום, נפלתי פנימה, לתוך הקד הזה, ואני עבודה, כי אני לא יכולה לטפס בקד המתעגל כלפי מעלה לפה ולשם, וכל כל מה שאתם צריכים לזכור, שאתם צריכים לבכות את הקד. זאת אומרת, ככל שיותר מהר, תפסיקו לחשוב, וזה מה שהיא מתארת פה, נפלתי לתוך הקד, אני מחפש את דרך לצאת. מהי האסטרטגיה לצאת? זה בעצם היא מדברת מתוך הראש, במילים של הראש. ואנחנו כאן בשביל להזכיר לכם שהקד הוא זה שצריך להיפרד ממנו, ולכן צריך לבכות אותו. את כל המערך הזה להרפות מכל אסטרטגיה אפשרית ולבוא ולומר, אוי, אני לא מצליחה במהלך הזה. אני לא, בזה אני לא מצליחה, עוד פעם אני שם, זה מגיע שוב ושוב 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 ושוב, האם לעולם אני לא אצליח? כנראה שלעולם לא, לגעת במקור של הכאב, ואז זה כבר יקרה. האסטרטגיה היא אותה אסטרטגיה, פשוט אין אסטרטגיה. טוב?
כן, זה מה יש.
נכון, ילדה, נכון. זה עבודה נהדרת. נהדרת, וגם רואה גם איך היקום מגיב, פשוט מגיב באופן מיידי.
וגם בנוסף, החור השחור, הסיפור שלך, מוריד לי את לחץ הדם למטה.
כן.
תוך, כל פעם, בנס.
נהדר, זה נס, אבל זה לא נס, זה הופך לאט לאט להיות חלק מהמציאות, נכון?
תודה רבה.
בבקשה, תודה רבה לה, תודה רבה על הכל. כן, כן.
שלום סואן.
שלום, שלום, כן, שלום.
אני רוצה לשאול על, על הציפייה מהיקום או מאלוהים, אלוהימה שנגעת בה, שדווקא לא מהמקום של פעם של תביא לי או תשיא לי, אלא דווקא מהמקום מכל המהלכים ש, שבמסע הזה עם סורן עברתי, אז כן, כן נבנה אמון והבנה מה קורה כשאני מרפא, וכל מיני אירועים ומהלכים כאלה שקרו, ואז אני כן מרגישה שכן, יש לי כבר ציפייה מהיחסים עם הריקוד הזה, עם היקום, עם האלוהות, שאני כבר הבנתי שם משהו במנגנון הזה, אז גם מזה צריך להרפות?
נהדר, שאלה נהדרת, אז תודה רבה על זה. התשובה היא כן. בסופו של דבר, כל אחד מכם יגיע לשלב שבו הוא יצטרך לוותר על כל ההיגיון המערכתי שיצרנו פה בשביל להגיע להרפאיה מלאה. יצטרך לוותר על הכל, על כל המחשבה ההגיונית, זה יצטרך להיעלם. מה זה ישאיר אתכם כאשר אתם תשימו את כל המערך הזה, שההיגיון הזה שבעצם מבטל את עצמו? אתם מבינים? זה היגיון שמבטל את עצמו. אז מה אתם נשארים כאשר ההיגיון הגיע לשלב שבו הוא צריך, זה יגיע לבד, בבקשה לא לרוץ לשם, זה יבוא לבד. כאשר יגיע שלב שאוי, אין לי ברירה אלא שההיגיון יבטל את עצמו, מה נשארתם באותו רגע? נשארתם גוף ורגש. כל המילים נעלמות. כל מה שנותר זה דיוק התנהלותי והבעה רגשית, כל היום, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן נתינה יצירה תוך כדי מחובים שלא נגמרים, וזה לא מעניין אתכם גם שיגמרו, כי פשוט זה כבר הפך להיות חלק מהתנועה היומיומית. זוכרים שאמרנו את זה? מי שראה ישות ראה תנועה אנרגטית יוצאת מישות. כל מי שראה ישות יודע על מה סואן מדבר. יש אור שיוצא ויש תנועה רגשית שיוצאת. וכל מה שאנחנו, אנחנו כבר לא חושבים במושגים הטכנולוגיים ההגיוניים, למרות שסואן יכול לדבר אותם, כי זה תפקידו לקשקש אותם. אבל זה לא הנושא בכלל. כל הזמן תנועה רגשית, וכל הזמן דיוק התנהלותי. הרי כל הנושא, על מה דיברנו פה? זה לא משנה כבר. כואב לי, אני מוציאה את זה החוצה, אני צריכה לתת, אז אני אעניק, אתן, ייצור, דיוק, חזית אנרגטית, הבעה רגשית. זה הכל מושגים אנרגטיים של הגוף והאנרגיה שיוצאת ממכם. זה כל מה שנשאר. אתם תגיעו לזה. זה קורה מהר, אמרנו לכם, אתם בתהליך מהיר להיותכם משויות, מי שיחליט, מי שלא, הכל בסדר, כל אחד בזמן שלו, אין פה בכלל תחרות, אסור שתהיה תחרות, אוי ואבוי. אבל לאן זה הולך? כאשר הנחש אוכל את עצמו? או, זה הולך למקום נהדר, ילדה.
וואו.
לאט לאט, תודה על השאלה, נמשיך הלאה, כן, כן.
היי סואן.
שלום, שלום, שלום. איזה אנשים נהדרים היום. כל מה כן.
זה מעניין כי בדיוק עכשיו נגעת בנקודה שהתכוונתי לשאול עליה, על הבעה רגשית מתמדת, כי אני מתמודדת עם רגשות מאוד קשים. ובאמת כאילו תוהם בשלב מסוים, כאילו מה, עד מתי זה יקרה ו... האם זה נורמלי? כאילו, אני כבר בת 40, אני רוצה להיות גם מאושרת, כאילו, אני רוצה לחיות בכיף את החיים שלי, ואיפה הכיף אם אני כל הזמן הבעה רגשית, והבעה רגשית, והבעה רגשית, וזה כאילו, זה לא נגמר. ואני יודעת ש... ואני זוכרת שצורן אומר שכן, זה לא נגמר, ואני צריכה פשוט ליהנות מזה איכשהו, וכאילו, אני לא צריכה ליהנות מזה, אז איך מגיעים למצב הזה?
דבר ראשון, ילדה יקרה, סורן חייב לומר שהיא נמצאת בדיוק בתקופה בחיים, שההתמודדות היומיומית שלה היא לא פשוטה לה. בסדר? זה משהו ש... לא להשליך את זה רק על הרגש, זה לא העניין של הרגש, רק יש לה התמודדות יומיומית שהיא מצאה את עצמה בתוכה, במקום חדש, והיא צריכה למצוא את עצמה מתנהלת שם יותר ויותר טוב. דבר שני, חשוב גם לומר שאתם כן יכולים להרשות לעצמכם להרפות מהבעיה רגשית, אלא אם אתם נמצאים בתקופה שכל הזמן תנועה רגשית קורית. עכשיו, אל תתבלבלו, זה לא התהליך שמוביל אתכם להבעה רגשית מתמדת. זאת המציאות שמובילה אתכם. אתם נמצאים בעולם שלא משנה אם אתה עורך דין, אם אתה רופא, אם אתה נוהג על ספינות או טס במטוסים, כולם נמצאים בסיטואציה שהמטען הרגשי שלהם נמצא בתנועה חוצה. מסכנים כולם פה. התקפות חרדה מפה, עוד הודעה חדשה. אנשים ממתינים בתור להיפגש עם הפסיכיאטר והפסיכולוג, לוקחים תרופות שזינקו כלפי מעלה, כולם נמצאים באותה קלחת. זה לא התהליך שהוביל אתכם לזה. זה היקום שמוביל אתכם לזה. זאת אלוהים שיצבה את המצב הפיזי כמו שהוא בשביל ליצור את התנועה הרגשית הזאת, אם זה במקרים בעולם, אם זה מתוך החלטה שלכם כנשמות להגיע לעולם מוטרף שכזה, ואם זה המצב שבעצם יש כאן תנועה רגשית שנמשכת מהגוף שלכם החוצה בעזרת גורמים הרבה יותר גדולים ממכם מה שדיברנו על החור השחור וכל הסיפור הזה. כולם נמצאים באותו מקום. השאלה היא האם אתם מרשים לזה לקרות ופחות מתרגשים מהכאב ולומדים את זה שזה בסדר לכאוב וללמוד את הכאב ואת הגוף שיכול להעביר את הכאב בצורה רגועה יותר ומאוזנת יותר, והאם במקביל מתוך זה שאתם פחות שמים על זה הגדרות אלא פשוט נותנים לרגש לצאת החוצה, אתם מצליחים להיות נוכחים ברגע במקביל בהנאה עם מה שקיים בתקופות שבהם מטען רגשי גדול יוצא. ומטען רגשי גדול יוצא ואז נרגע, ואז יגיע עוד פעם ואז יירגע, לא לדאוג, הוא יירגע, אבל לאפשר לתנועה הרגשית הזאת לקרות. המפתח פה, לא בכל מצבים, במצב שלה כמו שהיא מתארת, זה לקבל את זה, הרגש תמיד ינוע החוצה, די, זה לא ייגמר. ליצור, לעשות, לפעול, להניע רגשית, להניע רגשית, להתרחב, על מה אני חושבת בכלל? להניע רגשית, לא לחשוב, פשוט לקבל את זה, זה לא ייגמר. ויש כל כך הרבה אנשים שרלוונטי להם המשפט הזה, היא ממש לא היחידה, ואז היא תתפלל לגלות שהמקום הזה יביא אותה לשלווה חדשה אל מול המציאות, וגם הרגש הקשה ביותר גם הוא עובר. הוא פשוט עובר, אבל שם כבר גם, הוא לא רק עבר בגלל הנפח הרגשי שנעלם מגופכם, אלא בגלל שהגוף שלכם יודע ולא מפחד מהנפח הרגשי עצמו. בסדר?
אני לא מצליחה לעשות את זה במקביל עדיין, ואני תוהה אם...
אז לא, אם היא לא מצליחה לעשות את זה במקביל, שלא תעשה את זה במקביל, ועדיין תזכור שזה רק רגש. זה כבר יעזור לה, טוב? שלא תעשה את זה במקביל. וסורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב, אין שום בעיה לייבב ליד ילד. אין שום בעיה לבכות ליד ילדים, הם לומדים מזה. הם חווים שחרור, לא אמא עצובה, אמא משחררת מטען. ואין שום בעיה להכין חביתה ולייבב מעל החביתה, או לנקות כלים ולעשות את זה. זה לא משנה, זה הכל בסדר, הכל טוב. אמא עצובה מנקה את המטען, ובואו נמשיך לשחק, והכל בסדר. תלמדו את הילדים שלכם את החוויה הזאת כבר מההתחלה, כי הם נמצאים בתוך העולם הזה, ולמען זה הם באו גם. טוב? בהצלחה ילדה, תודה רבה על השאלה. כן, בבקשה. שלום, שלום, שלום,
שלום
יעבוד.
שלום, שלום.
כן,
בבקשה. השאלה שלי לגבי הדרך, אצלי, בחוויה שלי, הדרך לשחרור הציפייה עוברת דרך איזשהו מסלול של הצפה רגשית של האבל, וכמו שאתה אמרת, להתאבל בצורה מודעת, ואני מרגיש שיש לי איזושהי נגישות מוגבלת למקור העצב או למקור האבל. דיברת מקודם על הנאה רגשית דרך איזשהו סרט שרץ ומציף את כל הרגשות, אבל אני מרגיש זה לא עובד לי. ברגע שהסרט הזה מתחיל לרוץ, יש איזה קול בתוכי שאומר, סטופ, זה לא אמיתי, זה סרט מדומה, אל תאמין לדבר הזה, אני הופך להיות משקיף חיצוני של המחשבות, ובזה נגמר הסיפור. אבל אני מבין שהמסלול האלטרנטיבי הוא מסלול של, עבודה עם האנרגיה. אבל גם שם אני מרגיש שאין בעצם איזשהו כוח גדול, שהוא נותן איזשהו פייט גדול לכמות העצב שכלואה בפנים, שאני יודע שכלואה בפנים, ואין לי נגישות אליה. זה כאילו איזה מין dead end מכל כיוון שאני מסתכל עליו.
האם זה שהוא נמצא בדד אנד, כמו שהוא אמר, מפעיל אצלו כאב רגשי מסוים?
מוגבל.
אז אם, באותו רגע שיש פה חוסר אונים, וחוויה חוזרת אל תוך חוסר האונים, יש פה דד אנד, אוי, כואב לי, מדובר פה על רגש. זה הרגש. זה הרגש. אל תדאגו, אלוהים יותר חכמה ממכם. פשוט תקשיבו לה. או יותר נכון, תקשיבו לכאב בתוך הגוף שלכם. בסדר? זה אם אתם מגיעים למצב שאתם מאוכזבים מעצמכם ואתם רוצים להתאבל על חוסר היכולת שלכם, זאת כבר התנועה הרגשית רלוונטית. וחשוב לומר שאם עשיתם תנועה רגשית תקופה, ואתם פתאום מרגישים שטוב לכם ונעים לכם, מותר לכם שיהיה לכם טוב ונעים. בשביל זה אתם עושים את כל זה. תהנו מהטוב גם, בדיוק כמו שהייתם חדורי מוטיבציה ובהחלטה מודעת להתאבל אבל רגשי, כך תהיו חדורי מוטיבציה ליהנות מהטוב כאשר הוא מגיע. ליהנות ולהיות עם הילדים ולעשות ולעבוד ולצחוק עם האישה ולעשות אהבה וליהנות מהקיים כמה שצריך. האבל יגיע פעם נוספת, כאשר הוא יגיע אתם תהיו מוכנים אליו, שלבים איתו יותר, מאוזנים איתו יותר, ותדעו יותר איך לפעול בתוכו. בסדר?
אני מבין, העניין הוא שרץ לי איזה סאבטקסט. אפילו המשפט שכרגע אמרת, אני יודע שהוא יחזור אליי, בפעם הבאה שאני אפגוש את הדבר הזה, והוא שלעצמו כבר סוג של מחבא את הדבר הזה, כי עוד פעם יש בו את המתבונן החיצוני.
בסדר גמור, בסדר, באותו רגע הוא מרגיש, שירון מרגיש שהוא לא מספיק טוב, נכון?
כן.
הרגש הגיע שוב.
אין לזה מספיק כוח.
אבל זה מספיק כוח קטן. עצוב שהוא לא מספיק טוב, נכון? יש פה כוח קטן, יש פה הרגשה לא נעימה קטנה. את זה לא צריך חוץ, זה לא צריך שום דבר ממעבר. אתם מצפים לעצמכם להצליח להוציא משהו שאתם... לא, הגיע פה משהו זרזיף קטן. תוציאו אותו החוצה, תנקו אותו, והוא ימשוך את הזרזיף הבא גם. זה הכל עניין של השמעת לחצים. בסדר?
אוקיי, תודה.
בבקשה, בבקשה. כן. שלום, שלום.
רציתי לשאול אותך, אני באה מסוף קשר של המון 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 ציפייה שנשברה לי, ואני נותנת המון מקום רגשי עכשיו, ואני באמת חודשיים בוכה ונותנת לזה את המקום. השאלה היא איך אני באה, אם זה ללא ציפייה, אם אני באה עם אני עם עצמי ללא ציפייה, בכלל, איך אני באה? מה אני, לא אומרת מחזיקה, אלא מה, עם מה אני באה? מי אני שאני באה, אם זה מגע אינטימי או קשר או זוגיות, או עם מה אני באה אם לא ציפייה?
אם אין ציפייה, עם מה היא מגיעה למפגשים פוטנציאליים? זה מה שהיא מספרת?
כן.
זה מה שהיא שואלת, סליחה, כן? כן. זאת אומרת, איך היא תהיה כאשר לא יהיה לה ציפייה לזוגיות?
בזוגיות. עם מה אני באה?
בזוגיות קיימת?
היא כבר בסוף, כן.
בסדר. זאת אומרת, איך בסוף הזוגיות היא תהיה, בסוף זוגיות, זו שאלה מאוד ספציפית, בסוף זוגיות, אחרי אובדן ציפייה, עם מה היא מגיעה לקשר בסיום שלו?
כן, ומה אני לומדת לעצמי להבא, אם אני לא באה עם ציפייה, אז עם מה אני באה? כאילו, מי, כן. כאילו, האם היא קודם אמרה, אז... לא, אני לא רוצה להחזיק, אבל מה אני כן באה?
כן, אז זו שאלה קצת באוויר, כי היא מדברת על לאן היא הולכת עם חוסר הציפייה לקשרים הבאים, וזה לא יהיה כך. כי אם היא תהיה בקשרים הבאים, תבוא ציפייה חדשה, מזן אחר, בטעם אחר, באנרגיה חדשה, לא לדאוג. המשך תהליך הציפייה ימשיך לקרות שם. היא תהיה מודעת יותר לציפייה אל מול הקשרים החדשים, היא תוכל לנקות את הציפייה תוך כדי המפגשים, וכבר לא תאמין לעצמה להאחז באיזושהי פנטזיה או תקווה לא רלוונטית, תוך כדי קשר בעודו מתפתח. זאת המתנה שהיא תגיע אליה. היא תוכל לבוא ולהתחבר מתוך בחירה לאהוב, אבל הציפייה כאשר היא תזהה אותה עולה בתקווה לא הגיונית, בפנטזיה לא רלוונטית, היא תדע לבוא ולהגיד, לא, רגע, 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 זה כאב, יש לי פה פחד שזה ייגמר, שזה יתבטל, שזה ייעלם, להתאבל על זה ולהיות בתוך הזוגיות החדשה, אותנטית ונוכחת ולא מפוחדת יותר מאי פעם, היא תהיה יותר נשית בתוך הסיטואציה, אם זה היא תבוא לקשרים הבאים.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה, יש הבדל בין גברים לנשים עם המטען הרגשי?
כן, בטח, יש הבדל גדול מאוד בין גברים לנשים, הבדל עצום בגודל המטען, בצבע שלו ובעומק שלו. גברים עם כל הקושי שהם חווים אל מול מטענים, אז יש להם כמות שונה של רגש, לכן הם יכולים להגיע להתאזנות הרבה יותר מהר מנשים. ולכן גברים שלוקחים על עצמם את התהליכים האלו בידיים, הופכים להיות גורם שמאפשר לאישה להחלים. זה חלק גדול מתוך הזוגיות, זה גבר שכבר הבין את הדרך הרגשית ופחות מאויה מעוצמות הרגשיות שלו, שיכול לתת יציבות מסוימת לאישה לעבור את התהליך הזה בעצמה. חוץ מזה שהמטען הרגשי הגברי והנשי הוא מאוד מאוד שונה, מאוד שונה, אבל לא נדבר על זה היום. זה צבעים שונים, זה טעם אחר, זה פחות העניין. בסדר, נדבר על זה פעם, זו שאלה טובה שאולי כדאי לעשות עליה מעגל, היא שאלה מאוד עמוקה. בסדר? תודה רבה לך. כן, שלום.
היי נורן, ערב טוב, מה שלומך?
היי.
יש לי שאלה שהאמת מאוד מעוררת אצלי איזה מין קונפליקט. אני חווה את החיים כך שאפשר לומר אני מזמנת אליי דברים, אוקיי? אני רוצה שמשהו יקרה, אני מדמיינת אותו והוא אכן קורה, והרבה פעמים אני גם, יש לי איזו פרקטיקה כזו שאני מודה על משהו שאפילו עוד לא קרה. וממה שאני מבינה ממך עכשיו, אני סוג שלא אמורה לעשות את זה כי זה מעין ציפייה. אז אני שואלת את עצמי, אם אני רואה שכשאני מזמנת משהו קורה, אז למעשה אם אני מתאבלת על זה שהוא לא יקרה, אם אני לא מזמנת את זה שהוא לא יקרה, ואז אני במעין...
כן. אז בוא נתחיל עם זה שמי שמזהה שהוא מזמן משהו וזה קורה באופן קבוע, שימשיך לעשות את זה ולא יתאבל על שום דבר. שום דבר. כי זה בעצם אומר, אם מישהו מדמיין משהו מתוך כוונה וזה מגיע אליו, זה אומר שיש בתוך הדמיון הזה חוויה של עושר. כי העושר מאפשר למציאות לקרות. לכן תנו מהעושר בצורה מלאה, תעופו על זה. תהיו בדמיון ותהנו מזה שזה יקרה, שזה קורה, כשזה מופיע. בסופו של דבר, דברים נוהגים להשתנות, וכאשר הם השתנו, היא תדע לבוא ולפנות לכיוונים חדשים.
אז מה זה אומר? שאני לא צריכה להתאבל על
דברים? לא להתאבל. אם זה עובד לה בלי להתאבל, אז אין סיבה להתאבל. אם פתאום היא מתחילה לגלות שזה לא עובד לה בלי להתאבל, שתזכור שהאבל הוא הנדרש.
אבל גם לא עובד לי, איך אני יכולה לעמוד את זה? הרי זה דברים שיכולים לקחת זמן, לפעמים הם מתממשים במיידי, ולפעמים לוקח גם שנה או שנתיים עד שדברים מסתדרים.
אז כל עוד היא מאושרת בלעדיהם, והיא לא מרגישה צורך להתאבל, כי היא מרגישה שזה לא רלוונטי לה להתאבל, כי זה לא משהו שגורם לה לאבל, שתרפה מזה. אין שום בעיה עם לבקש ולהרפות ולהמשיך את חייה. שתרפה מזה ותרגיש טוב. אם מתחיל להיות פה כאב מאוד גדול, כי היא באמת מדמיינת את זה, ומדמיינת את זה, והכאב עולה ומטפס, והוא בבהירות קיים, אז הגיע הזמן לחזור להיכנס לענייני האבל.
וכשאני נכנסת לענייני האבל על אותו דבר שלא קורה, האם זה לא מונע ממנו לקרות?
לא, היא בעצם מנקה את המטען הרגשי שמפריע לה. אולי זה יקרה, אולי לא, אבל מה שבטוח, היא תהיה שלווה ומאוזנת בלעדיו, או איתו.
אז בעצם אתה אומר להבין ממקום אינטואיטיבי, איך אני מול אותו...
לא, להבין ממקום הרגשתי, אם היא מאושרת,
כן.
מאושרת כמו שהיא, יש לה כל מה שהיא רוצה, טוב לה עם זה, והיא מבקשת משהו ומרפא ממנו וחיה את חייה והוא מגיע, נהדר. אם היא לא מאושרת ומבקשת את זה עוד פעם ועוד פעם, ומצפה לזה וזה כואב לה, ומפריע כבר, ובעצם יוצא כאן איזושהי חזרה של כאב, המטען הרגשי כאן צריך להתנקות.
להתנקות באופן הזה של אבלות על כך שזה לא יקרה.
כן, אז באותו רגע צריך להשתמש בזה. פשוט, בסופו של דבר, אפשר לומר שהדרך אל עבר חוסר היכולת ליצירת מציאות בעזרת דמיון היא נחלת כולם. בסדר? זה חלק מהמסלול, זה פשוט חלק מהמסלול. טוב? בדיוק כמו שבתחילת הדרך הרוחנית זה מהרבה בחינות, לא לכולם, זה, היא מספרת פה על סיפור אחר, כי היא כבר שנים בתוך זה, אבל ברוב מוחלט מהמקרים, תחילת הדרך, היא כן מהווה איזושהי הצלחה ביצירת מציאות מתוך דמיון, ואז בלימה של הסיפור הזה. אז זה פשוט להיות מודעת לאפשרות, ולפעול באפשרות כשהיא תקרה בעזרת הכלים הנכונים. כן. כן.
אוקיי, סורן, מבחינת הזמן אנחנו לקראת סיום, אז שואלים
נכון,
אחרונים.
נכון, שאלה אחרונה בבקשה.
אלן, מעניינים?
בסדר גמור, כן.
בנוגע לציפיות זוגיות, אני מרגישה לבד ולהיפרד וזה, זה פשוט לא עובד לי. זה לא מרגיע את הציפיות, אני עדיין קשה לי, עדיין קשה לי לעשות דברים לבד, אני ממשיכה להיות ממורמרת, אני ממשיכה לסבול, ואני תוהה למה לא פשוט להגיד לבן הזוג מה אני צריכה. עכשיו, עוד בעיה בזוגות שלי, שאני כל הזמן חווה דחייה ונטישה, למרות שזה לא הכוונה של בן הזוג. כן. אבל זה משהו שאני כל הזמן חובה, אפילו ברמה של הוא הולך רגע לשירותים, ברמה כזאת. השאלה, הקטע של לשבת ולבכות בחדר, יש משהו אחר?
במקרה שתגלית היא יכולה מיד לעבור לתנועה האנרגטית של הכאב החוצה, היא יכולה. היא יכולה, היא לא צריכה לבכות בחדר. פשוט לזהות את הכאב ולהוציא אותו החוצה, זה יעזור לה באותה מידה. היא כבר נמצאת במקום הזה, זה מאוד ספציפי כלפיה, אבל אין ספק שהיא במגע ישיר עם כאב של אובדן, והרגשה של נטישה, והרגשה שזה בעצם מפריע לה בכל הדרך ההתנהלותית בתוך הבית, ומונע ממנה סיום תהליך עם הציפייה, בסדר? אז פשוט לעבוד בעבודה אנרגטית ילדה, לראות את הכאב, להניע אותו החוצה, אנחנו נעזור לה שם בפנים. טוב?
אוקיי. Okay. תודה רבה.
אנחנו נעזור לכולכם, ילדים, זה טוב לומר את זה לסיום. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו לא רק עומדים ומתבוננים. ככל שאנחנו יותר מאופשרים למגע איתכם, כך יש לנו את היכולת להזכיר לכם, לגעת בכם, לרכך מטען את הגוף אל מול מטען רגשי, לאפשר לתנועה רגשית לקרות, לדייק אתכם מרגע אל רגע, אבל בשביל זה אתם צריכים לא לצפות מאיתנו לעזור לכם. אותו סיפור. לוותר על הציפייה שזה יקרה, כי אם אתם מצפים, תעזרו לנו, תעזרו לנו, תעזרו לנו, אתם עומדים בציפייה, יש כאן מצוקה שעולה, אוי לא, לא עוזרים לנו, ואתם עסוקים במחשבה בשביל למנוע את המטען הרגשי הזה, ואף אחד בעצם לא יכול לבוא ולהעניק לכם, אתם לא פתוחים אליהם. ברגע שאתם עסוקים בתהליך עצמו, ביצירה, בעשייה, בהבעה הרגשית, בוויתור על הציפייה וכל הדברים שדיברנו, ועסוקים בתהליך עצמו שלכם אל מול כל המערכת הגדולה שסביבכם, שם אתם תראו שהנוכחות שלנו תהיה ברורה יותר, המילים יהיו ברורות יותר, ואנחנו נוכל לעזור לכם בכל התהליך הזה ולתרום, וזאת כל המטרה שלנו פה, לתרום לקפיצות המדרגה הגדולות שאתם יכולים לעשות בגלגול הזה. אז ילדים יקרים, תודה רבה לכם על האפשרות לעזור לכם בגלגול הזה. תודה רבה לכם שאתם כאן והקשבתם לנו, לסורן פה פעם נוספת, ואנחנו מאחלים לכם המון המון בהצלחה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, הכל בסדר, הכל בטוב, הכל רגשי, תמשיכו לנקות, תמשיכו להידייק, ואתם תצילו את העולם ההזוי הזה, בדיוק כך. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בהמשך, נכון? אז תודה רבה, ילדים.
תודה רבה, סורן.
תודה רבה, סורן.
תודה רבה,
סורן. שאלות מעניינות היום.
תודה רבה.